עכשיו אנחנו נבין את המושג שהבאנו בתחילת סעיף ג' מה זה לשווע. הנשמה צריכה לשוב הביתה, אבל היא לא בגלות. מכל מקום מנוגע לנשמה אין דמיון של גלות. מה פה שהנשמה היא בגלות? ורק מצד זה שהגוף הוא בגלות, אז הנשמה שמלובשת בו היא נמצאת שלא במקומה וצריכה להשווה. צריך להשיב אותה. היא לא במקום שלה, נכון? היא לא חופשית לבד, אבל אין שליטה על הנשמה. הנשמה עצמה לא מקבלת תומה ולא נשלטת. היא כרגע היא לא מסוגלת לתפקד, כי אתה לא נותן לה. אבל היא לא נמצאת באמת בגלות.
היא יכולה לחדת לגמות.
הנשמה, הגוף יורד, החלקים האלה של הנשמה שמתלבשים. הנשמה עצמה זה כמו שאתה נמצא תקוע בפקק. אתה לא יכול לנסוע. אתה לא יכול לנסוע. עכשיו תחכה כאן שעה עד שישתחרר הפקק. אתה לא נמצא בבית שלך, אבל לא שמישהו שולט עליך. גלות זה נקרא שהכוחות שלך נשלטים על ידי מישהו אחר ומנווטים על ידי מישהו אחר. זה נקרא גלות. אתה לא יכול לעבוד ברשות עצמך בשום דבר. זה נקרא גלות. הנשמה, גם כשהיא נמצאת במצב שהגוף בגלות, אז הנשמה כלואה, היא לא יכולה לעשות.
אתה לא מתקדם ואתה לא חוטא.
אבל אם האדם ממשיך כאילו לרדת?
יורד. הנשמה היא נשארת נשמה. הנשמה לא... לכן אדם גם שיהיה בתוך ג' קליפת התמונות לא יודע כמה שנים, פתאום הוא מתעורר, פתאום הוא חוזר. אם הכל הלך לאיבוד, אז גמרנו, אין סיכוי. יש את המהות של הנשמה, לא קרה לה שום דבר. ודאי. כמו אמר חז"ל, אני ישנה בגלותה. חז"ל אומרים על הפסוק, אני ישנה בליבי, כתוב פסוק בשיר השירים. אומרים על זה בזוהר, אני ישנה, זה הולך על הגלות, אבל בליבי ער. מתי ליבי ער? בזמן שאני ישנה. גם כשאני ישנה בגלות, הנשמה, זה נקרא בליבי, וליבי הולך על הנשמה, ער. למה? דכיוון שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. זמן שהנשמה זה חתיכת אלוקות שנמצאת פה למטה. וגם כשהיא באופן דממש, ממש מלשון מישוש, גם כשהיא ממש, אפשר ממש, היא בתוך הגוף, אפשר, היא נמצאת בתוך דבר ממשי, מלשון ממשות, היינו שהיא מלובשת בגוף גשמי, היא חלק אלוקה ממעל. היא נשארת חלק אלוקה ממעל, היא לא מתקלקלת. ועד שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, המילה ממש, אפשר לפרש אותה לשני הכיוונים. ממש מלשון ממשות, וממש, ממש אלוקה. אז היא ממש אלוקית, גם שהיא ירדה לממש.
ממש בתוך ממש.
ממש בתוך
ממש.
ממש, היא ירדה לתוך ממשות. וגם אז, היא אלוקה ממש. היא לא... גם שהיא ירדה. אבל היא לא בבית שלה. נכון. המהות של הנשמה היא לא מושפעת. וידוע מה אמר הבעל שם טוב, ידוע מה שהבעל שם טוב אומר, שכשאתה תופס במקצת מן העצם, אתה תופס בכולו. כשאתה מחזיק דבר עצמי, אז גם נקודה אחת שלו, יש לך את הכל. מה הכוונה היא בפשטות, בגשמיות? כשאתה מחזיק חתיכת עץ, יש לך ביד נניח 5 סנטימטר של עץ ביד. ויש פה נגריה שלמה שיש כאן טונה של עץ. אז אם נדבר מבחינה כמותית, אתה צודק, יש לי רק 5 סנטימטר ביד, שוקל גרם. ופה יש טונה. מבחינה כמותית אין לי את מה שיש בנגריה. אבל אם נדבר מבחינת הסוג, התכונות, הסוג החומר שיש לי ביד, אין הבדל למה שיש לי ביד למה שיש בנגריה. יש לי עץ ביד ויש פה עץ, אותו דבר. זה נקרא כן. עצם, דבר עצמי, כשאני רוצה... עכשיו אני תופס במקצתו, יש לי את כל העצמיות הדבר נמצא אצלי ביד. זה אפילו בגשמיות. ומאילו זה דבר על הנשמה. הנשמה, גם אם יש חלק אלוקה ממעל שנמצא בתוך הגוף, והיא לא מושפעת מהגלות. החלק הזה, עצם כשאתה תופס במקצת, אתה תופס בכולו. לכן גם לאחרי ירידתה והתלבשותה בגוף, בכוח המפליא לעשות, זה הכוח העצום שהקדוש ברוך הוא חיבר משהו אלוקי עם גוף גשמי, זה הרי שני הפכים שהתחברו ביחד, ואפילו בזמן הגלות, אינה בגלות. הנשמה היא נשארת מחוץ לכל הבעיה, לכל הגלות הזו, גם כשהיא נמצאת בגלות, היא בעצם מחוץ להם. על פי זה יש לומר, עכשיו אנחנו נתחבר למה שאמרנו קודם בתחילת סעיף ג', תלשון ושווה, מי זה ושווה? ושווה זה לא כמו שחשבנו בתחילה, שלמדנו בעוד ב', יש סוג מסוים של יהודים שנקראים ושווה. אתה מילא שאין בשבי, אתה מילא שהם לא מקיימים תורה ומצוות, אבל שגילינו שכל יהודי, גם אותו אחד שהוא לא מקיים תורה ומצוות,
יש ניצוץ.
כולם, כל יהודי, יש לו ניצוץ אלוקי, יש לו נשמה. מה אם הנשמה הזו, משהו השתנה אצלה? לא. רק מה, בפועל אני לא יכול להתכחש למציאות, שאיפה היא כרגע נמצאת?
בגלות.
לא שהיא... לא שהיא בשבי בגלות. עוד מעט נראה לגבי אלה. אבל קודם כל אנחנו נגדיר מה זה ושווה. יוצא שבשווה, מי זה? איזה סוג? איזה יהודי אפשר להגיד עליו ושווה? כולם. כל יהודי הוא שווה. למה? כי במילה שווה, על איזה חלק הנשמה אני מדבר? הרי הסברנו מה זה שווה, זה אחד שהוא לא נמצא בגלות, הוא רק טכנית, לא במקום. מי הוא, על מי אפשר לומר? על המהות של הנשמה אפשר להגיד את זה. אז כל יהודי, יהיה מי שיהיה, מהות הנשמה שלו נמצאת בתוך הגוף, נמצאת במצב שהיא כרגע טכנית נמצאת בתוך גוף.
היא לא בגלות.
אבל היא לא בגלות.
היא רוצה לצאת מהגוף.
אבל זה המלוציון, לא?
זה קודם כל ההגדרה של שווה.
היא רוצה לצאת מהגוף.
ציון נכנס בהגדרה.
עוד רגע נראה ציון.
נכנס בהגדרה של שווה, לא.
שווה זה כינוי נראית לשמה.
שווה בעצם פסוק.
כל הנשמה. זה אותו פסוק, מדבר על שניהם. ועל פי זה יש לומר, תלשון ושווה הקאי לא רק על סוג מיוחד שבישראל. שווה זה לא כינוי לקבוצה מסוימת בעם ישראל, שעליהם אני אומר ושווה, כמו שחשבנו בהתחלה. אלא גם על הנשמה זה כל אחד ואחד מישראל. שווה זה כולם. כי במילה שווה למי אני מתכוון?
ענבי גלות. אז גם ציון.
לאותו, כולם. לאותו חלק של הנשמה שהיא לא התפעלת מהגלות, היא לא משתנה מהגלות, והיא נשארת אותנטית. היא כרגע נמצאת איפה שהיא נמצאת, כל אחד במצבו איפה שהוא נמצא. אבל המהות הזו של הנשמה, מכיוון שהנשמה אינה בגלות, הרי אמרנו, בלשון הרב רשב זה נקרא שעל האור אין גלות, רק על הכלי. שהרב הוסיף מה זה האור, המהות הנשמה. הרב היה שמה בג' תמוד, הנשמה לא בגלות. מה הכוונה הנשמה לא בגלות? מהות הנשמה, עליה אף אחד לא שולט. אז במילא ברור שאין שייך בה לשום פנייה. להגיד על מהות הנשמה, תיפדה, לא שייך. כי תיפדה, הביטוי תיפדה שייך לומר רק למישהו ששייך מצב שהוא בגלות. אני עכשיו צריך לבדות אותו. אבל על מהות הנשמה אי אפשר להשתמש בביטוי תיפדה. למה? כי היא אף פעם לא נמצאת באמת בגלות. אלא שאף על פי כן, מה כן אפשר להגיד עליה? לשווה. למה זה משווה?
אך
לשוב למקומה. נכון שהיא לא בשבי, אבל היא צריכה לשוב. אלא שאף על פי כן, צריכה להשווה. למה? כי מכיוון שהנשמה מלובשת בהגוף, ועד שהיא מתפעלת במעורי הגוף. אין מה לעשות, שהיא בתוך הגוף, אז אם האדם חולה, אז הנשמה כרגע לא יכולה ללמוד. אם הוא לא מרוכז, אז הנשמה לא יכולה להתרומם. נכון שהיא טכנית נמצאת במקום שהיא הייתה רוצה להיות במקום אחר. אבל זה לא שהיא בגלות. היא בפועל נמצאת בגלל שהגוף בגלות, אז אם הוא מחזיק אותה, והיא צריך לחזור, היא רוצה לחזור הביתה.
זה לא נקרא שבי?
לא שבי.
היא רוצה לצאת. היא לא יכולה.
אתה, תחזור למסור שבאתי לך קודם. אתה בתוך הפקק. אתה בשבי? חטפו אותך?
לא, זה בסדר, אני במצב כרגע...
יפה אותו דבר.
זמני.
הנשמה כרגע נמצאת בתוך הגוף, זמני, היא מחוברת לאינסוף כל הזמן, אבל כרגע היא לא יכולה להתקדם.
לא שולטים עליה, אבל... אז הלא יכול הזה זה כאילו לא יכול... שהוא לא...
לא יכול כי הוא לא...
אני לא עכשיו במצב שאני לא יכול לצאת לעולם.
אתה לא יכול כי אתה בתוך גוף, שהקדוש ברוך הוא בכוח המפליא לעשות, חיבר את הנשמה האינסופית הזו שהיא חלק הלוקה ממעל, אמר לה, את עכשיו עשית שידוך עם הגוף. כשהגוף השתחרר מהשבי שלו, גם את תוכלי להתקדם. אבל את לא בשבי. את...
היא לא מרגישה בשבי.
המהות שלה לא משתנה. העצם מחובר למהות האלוקית כל הזמן.
רגע, רק אם זה בתשובה.
אין לה כוחות לצאת, כמו שאתה בדיוק כמו שאתה בתוך הפקק. אין לך הליקופטר שמוריד, יורד פה עכשיו ומוריד אותך בשנייה הביתה. אתה עכשיו תקוע, אבל אתה לא בשבי. אתה יכול לדבר בטלפון תוך כדי. אתה יכול לראות וידאו של הרבי, אתה יכול ללמוד מאמר חסידות, אתה יכול הרבה דברים לעשות. אבל אתה לא יכול לבוא לכולל, אתה לא יכול לבוא, אתה נמצא תקוע בפקק. אתה יכול הרבה דברים לעשות, אבל אתה לא... יש הגבלה מסוימת, אבל אתה לא במקומך, אבל אתה לא בשבי. כי מכיוון שהנשמה מלובשת בגוף, ועד שהיא מתפעלת במאורי הגוף, אז על ידי הגלות די הגוף, אז גם הנשמה נמצאת במקום הגלות. ולכן מה הביטוי שנאמר על הנשמה? שווה, לא תיפדה. לחזור, לשוב, כן צריכה לשווה. והנה, ידוע שכוונת הירידה דה הגלות, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בכלל סידר את הדבר הזה, שיהיה גלות ויהיה מצב כזה שאנחנו נהיה בירידה, למה? מי מרוויח מכל הדבר הזה? איזה אבא יוצא לשלוח את הבן שלו לתוך שבי? הקדוש ברוך הוא לקח את היהודי, שלח אותם לגלות. מה המטרה? ידוע שכוונת הירידה והגלות היא לצורך עלייה. דווקא הגלות והירידה והקושי תרומם אותנו למצב הרבה יותר נעלה. שעל די העבודה בזמן הגלות דווקא, כשדי בזמן הגלות מנסה להתגבר ומתגבר על הניסיונות ועובד את השם מתוך מאמץ נפשי וכו', זה גורם שיהיה הגילוי דלעתיד. זה מביא, כמו שכתוב בתניה, שכל הגילויים לעתיד לבוא תלויים במעשים לעבודתנו דווקא בזמן הגלות. אנחנו נגיע לגילויים כאלה שהוא נעלה יותר מהגילוי שהיה בזמן הבית. בזמן הבית היה גילוי אלוקות בבית המקדש, אבל העבודה של עם ישראל הייתה לא מתוך קושי ומאמץ וסחיטת הכוחות הפנימיים של הנפש. היה לך את כל התנאים בקלות, הכל היה בסדר, הכל היה מצוין. אז במילא גם האור שעיר היה מדוד, אבל דווקא הגלות והקושי והמאמץ הוא שוחט גילוי שיהיה הרבה יותר נעלה בין ארוך. הוא כיתרון האור מן החושך. כשהחושך עצמו מתהפך לאור, אז האור הוא הרבה יותר מיוחד מאשר אור שהוא מלכתחילה היה אור. שעל די החושך נעשה יתרון באור, שהוא נעלה יותר מכמו שהיה קודם. וכל שהירידה החושך היא למטה יותר, כל שהירידה הייתה יותר גדולה. אם הכלל אומר שירידה צורך עלייה, ככל שהירידה יותר גדולה, אז ברור שהעלייה, דהיינו היתרון של האור, שעל ידה, היא נעלית יותר. מי שיורד לניסיונות יותר קשה, מי שיורד למצב יותר קשה, מי שיורד יותר נמוך, עד הרבה, הוא, בסופו של האם הוא, כן, המאמץ שלו והרוממות שלו, האתגר שיש לו הרבה יותר רציני, אבל הוא מגיע למעלה הרבה יותר גדולה. ומזה מובן, מכיוון שהירידה דהגלות היא בעיקר בהגוף, הרי אמרנו קודם שהנשמה לא נמצאת בגלות, האור לא נמצא בגלות, הכלים בגלות, הגוף בגלות. אז הנשמה לא ירדה כל כך נמוך, הגוף ירד יותר נמוך, הגוף ירד לגלות, לא הנשמה. לכן העלייה דלעתיד לבוא נעשית על די הירידה והגלות שתהיה בהגוף, היא נעלית יותר מהעלייה שתהיה בהנשמה. הנשמה לא ירדה לגלות, היא רק טכנית נמצאת במקום אחרת. הגוף של היהודי הוא גוף קדוש. הקדוש ברוך הוא לקח את הגוף, נתן לו אופציה ליפול למטה, ונתן לו אופציה שהוא יהיה שבוי בידי הנפש הבהמית, וכל הנפילות וכו', אז הוא יורד ממש לגלות. אז לעתיד לבוא שהגוף של היהודי יזדקך, העלייה שהגוף יקבל יותר מאשר הנשמה. מה הכוונה? יובן זה על פי המבואה במקום אחר, זה להבין את זה כמו שמבואה במקום אחר, שבעניין העלייה דה הנשמה שנעשית על די ירידתה למטה. מה הפשט שהנשמה יורדת למטה? אנחנו, כשנבין קודם כל את המעלה שיש בנשמה, שהיא עולה למעלה כתוצאה מהירידה, אנחנו נבין למה בגוף זה יותר. בואו קודם כל, בואו רגע נדבר על הנשמה. אמרנו קודם משפט, פה ננסה להבין אותו. אמרנו קודם שהנשמה, כמו כל דבר שיורד לגלות, יורד לתוך הגוף, אז העלייה שיהיה לו כתוצאה מזה היא יותר גדולה. אז מבואר שיש בזה שני עניינים. נשמה הייתה יכולה להישאר באוצר הנשמות למעלה, בעולמות עליונים. ככה הקדוש ברוך הוא נשמה, הוא אומר לו לא, תרדי למטה, תרדי, תהי קשורה בתוך גוף. הנשמה צועקת, כמו ניגון הידוע, צועקת וואי וואי וואי, מה אני יורדת פה למטה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, ירידה זו צורך עלייה. תרדי לתוך הגוף, זה יגרום לך שיהיה לך עלייה יותר. למה? יש בזה שני עניינים. יש שתי עניינים, למה ואיך הירידה, מה היא גורמת לנשמה. א', נקודה אחת, למה הירידה גורמת לעלייה? מה ההיגיון בדבר? אתה מרחיק אותו. איך דווקא הריחוק הזה גורם לו עלייה יותר גדולה? שעל ידי זה שגם ביותה למטה, מלבשת בגוף ונפש באמית, היא עובדת את השם. יהודי נמצא במצב גלות, במצב קשה, במצב ירוד, במצב מחשיך, עם כל מיני הפרעות, ובכל זאת הוא נשאר יהודי, ירי שמיים, פוסק מה שכזאת הוא רוצה ממנו, מתגלה תוקף ההתקשרות שלה עם הקדוש ברוך הוא. זה מראה שהוא קשור לקדוש ברוך הוא בעוצמות הכי גדולות. כמו הבן מלך, שהאבא שולח את אותה אישה לנסות לפתות אותו, ולראות אם הוא נאמן לאבא שלו. אז אם הוא עומד בניסיונות והוא נשאר נאמן לאבא, אז דווקא המצב הזה גילה עד כמה הוא קשור לאבא. כי כל עוד הוא היה בארמון המלך, הוא היה ליד אבא שלו. אבא שלו, הוא קשור אליו. אבל זה לא אומר שההתקשרות שלו היא עוצמתית. יכול להיות שיהיה לו איזושהי הפרעה קטנה, פתאום תראה שהכל נעלם. אבל אם המלך אומר, אני רוצה להראות לכם איזה בן יש לי, איך הוא קשור אליו. אני אראה לכם את העוצמות של ההתקשרות שלו. איך הוא יכול לבטא, איך הוא יכול להוכיח את העוצמות של ההתקשרות של הבן לאבא, ואני אזרוק אותו במקום שלא יהיה לו שום תנאים להיות קשור אליי. יהיה לו עד הרבה, יהיה לו הפרעות ופיתויים וכו'. והוא לא יתפעל משום דבר וישאר קשור. ואבא אומר, אתם רואים? תראו איך הוא קשור אליי. תראו את התוקף של ההתקשרות.
זה לא רגילה, זה גם חיזק.
עד הרבה, זה הוציא את התוקף של ההתקשרות. התקשרות בתוקף, זה חיזק את ההתקשרות. זה האופן אחד. שגם האלם וההסתר, דהגוף ונפש הבהמית, אינו יכול לבטל חס ושלום, ואפילו לא לעשות גירעון בהתקשרות שלו. זה נקודה אחת שיש בנשמה, כתוצאה מכך שיורדת למטה, הנשמה מתגלה שהיא יותר נעלית, מתגלה שהיא יותר משובחת, מתגלה ההתקשרות שלה ברמה יותר גבוהה, זה נקודה אחת. במילא מובן, מה פירוש ירידה? צורך עלייה. מה היא העלייה? שלפני זה היא גם הייתה קשורה, אבל לפני זה לא ראינו עד כמה. ועכשיו, עכשיו רואים שהיא קשורה באמת. עכשיו רואים את עוצמת ההתקשרות שלה. זה נקודה אחת. ב', יש עוד אופן. יש עוד נקודה שאומרים למה הירידה צורך עלייה. שעל די עבודת הנשמה למטה, דווקא כשהנשמה יורדת למטה, ויורדת לתוך הגוף, ויורדת לתוך מקום ירוד, ופה היא למרות זאת לומדת תורה וקיימת מצוות, נעשה בירור והזיכוך די הגוף, מנפש הבהמית וחלקו בעולם. מה קורה פה? קורה משהו עוד אחר. הנשמה, כאילו נאמר, הנשמה עצמה היא בסדר גמור, היא מושלמת והיא קשורה בתוקף, הכל, אבל נתנו לה הזדמנות לקחת גם דברים שחורים וחשוכים ולהפוך אותם לאור. אמרו לה, את מחוברת לקדוש ברוך הוא, את אחד איתו. אבל יש פה למטה, בעולם התחתון, יש שם כל מיני חלקים שיעדנו לך. יש שם גוף גשמי, יש איזה נפש בהמית, יש בעולם כל מיני חלקים שהם רק שלך. עכשיו הם חשוכים, מלאים בקליפות והכל. אתה יורד למטה, ועכשיו התפקיד שלך להפוך אותם מתוקנים. שהגוף יהיה מתוקן, והחלק שלך בעולם יהיה מתוקן, ונפש הבהמית יהיה בכל לבבך בשני צריך. יש לך שליחות. ועד אם הוא חוזר מהשליחות, עם הצלחה, שהצליח לתקן את מה ששלחו אותו. תראה, כל הכבוד, אתה הבאת אור חדש במקומות כאלה, שעד עד, עד אותו רגע, מה הם היו? חשוכים. חשוכים לגמרי. ותראה איזה עלייה גדולה נעשתה, שגילית אור במקומות חשוכים.
זה חלקים שקשורים אליו או זה לגוף?
הגוף שייך אליו, החלק בעולם שייך אליו, הנפש הבהמית שייך אליו, זה השליחות שלו. נראה ב', מה הנקודה השנייה שיש ב... זה שמורידים נשמה למטה. שעל די עבודת הנשמה למטה, נעשה בירור והזיכוך די הגוף, בנפש הבהמית, לחלקו בעולם. ירד למטה, הוא מזכך, הוא מאיר, את שלושת הדברים הללו, את הגוף שלו, את הנפש הבהמית שלו, את החלק בעולם ששייך אליו, הוא מזכך אותה. חלק של הנשמה, שזה השליחות שלו, חלקו בעולם.
זה שלו.
שלו. אז יש לנו אם כך שני עניינים מה הפירוש ירידה צורך עלייה. או לגלות את העוצמות של הנשמה, או להאיר את החושך של העולם. והחילוק שבין שני עניינים האלו, מה ההבדל בין ההסבר הראשון, מה זה נקרא ירידה צורך עלייה, שמגלים את התוקף של הנשמה, או ההסבר השני מה זה ירידה צורך עלייה, שהוא מתקן נקודות חשובות. ובעניין א', האופן הראשון, יתרון האור הוא על ידי החושך. היתרון האור שהנשמה מקבלת, זה היא מקבלת יתרון בגלל החושך. החושך חזר לה לגלות את האור של עצמה. כמו הבן מלך שאבא שלח אותו למקום ניסיונות, אז הניסיונות והקשיים עזרו לגלות את הבן.
זה הביטוי שהיתרון...
זה האופן הראשון. יש כאן בן, יש כאן נשמה, יש כאן אור, אבל מי יגלה את התוקף האמיתי שלו? אני חייב להביא לו תפאורה חיצונית חשוכה, והקשיים של התפאורה החיצונית יגלו שהוא מקושר למרות הכל. והיתרון הוא שדי החושך מתגלה תוקף האור. שגם החושך הכי גדול אינו מעלים לגבי, זה האופן הראשון. אז האופן הראשון החושך לא הפך להיות אור. החושך רק גרם שהאור של הנשמה תתגלה. החושך הוא רק מסייע, חיצוני. מה שאין כן בעניין הבית, אבל לפי האופן השני מה אמר? שהנשמה יורדת למטה כדי להפוך את החושך לאור. אז יתרון האור הוא גם בחושך עצמו. שהחושך נהפך לאור. זה משהו אחר לגמרי. זה לא הפירוש הוא שהחושך... אור חדש, יתרון האור מתוך החושך. פתאום יש כאן אור חדש.
האור של החושך.
האור של החושך.
קודם היה האור של...
קודם מדובר על האור של הנשמה, שהחושך גרם לה להתבטא.
האור של הנשמה.
בהתחלה זה האור של הנשמה. האופן השני, זה האור שבחושך. שהחושך עצמו פתאום הפך להיות אור מאיר. והיתרון הוא, כדי לעשות את האופן הבית, ברור שהנשמה צריכה כוחות אחרים לגמרי. האופן הראשון, הנשמה צריכה באמת לגלות עוצמות, אבל היא צריכה פשוט להישאר אותנטית. תישאר אותנטית, את אור, אל תתפלי, את אור, תמשיך להיות אור, אל תתפלי מכל הבלבולים שמסביב, את תהיי ממוקדת במטרה שלך, אור. אבל באופן השני, נותנים לה לעשות את הבלתי אפשרי. לא מדברים ואומרים, את הולכת כדי לגלות מה את. אומרים לה, לא, את אור ותישארי אור, לא עלייך מדברים. אנחנו מדברים כרגע, יש כאן כל מיני דברים שהם אנטי-אור, לעבודה שלך להפוך אותם לאור. איך אני אפוך אותם לאור? הם אנטי-אור, הם חושך. איך עושים את זה? הכוחות שנדרש ממנה הם אחרים, הרבה יותר עמוקים מאשר האופן הראשון. ואז תראו איזה ביטוי אומר כאן. מאיפה מקבלים את הכוח? הוא אומר, והיתרון הוא, היתרון באופן הבית, שבכדי להפוך את החושך לאור ובכוח העצמות שלמעלה מהגדרים לאור וחושך. כי מצד הגדרים של סדר השתלשלות, אור זה אור, חושך זה חושך.
אין לו
שום
סיכוי להפוך את זה.
מצד סדר שלו אין סיכוי, ברור. חושך הוא חושך, איך אפשר חושך להפוך לאור?
החושך יותר נעלה מהאור.
לא מדבר כרגע אם אתה נעלה, הוא הגדרה אחרת, הוא מפריע. איך אתה יכול להפוך אותו? אבל מצד העצמות, הרי אין הבדל בין אור לחושך. הוא למעלה מהגדרים, אז אין שום בעיה להפוך את החושך לאור. אז פה, באופן, בביור השני, הנשמה יורדת למשליחות, היא מקבלת כוח של עצמותו של הבורא, ואומרים לה, את הולכת עכשיו לעבוד עם דברים שלפי הכללים הנורמליים הם בכלל בלתי אפשריים, כי זה חושך, ואת הולכת עכשיו לקחת את החושך, להפוך אותו לאור. ועל די הפיכת החושך לאור מתגלה כוח העצמות. כי באופן הראשון, שאמרנו יתרון האור מתוך החושך, שהירידה צורך עלייה, לא מתגלה כוח העצמות. מה מתגלה? תוקף הנשמה. אבל באופן העמוק יותר שאומרים לה, את הולכת להאיר את הסביבה שלך, לעשות את החושך לאור, מתגלה כאן כוח אחר לגמרי. ויתרה מזו, על ידי זה דווקא נשלמת הכוונה ונתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עוד נקודה, את מביאה דווקא בבית, שאת הופכת את החושך לאור, את משלימה את התאווה האלוקית, תכלית הכוונה של כל סדר משתלשלות. וזה קשור לעניין, דניין יתאווה הוא בעצמותו יתברך. הוא כמבואר בטניה, כמו שיש את הביטוי בטניה שהוא אומר שהכוונה בירידת הנשמה למטה היא לא בשביל הנשמה. זאת אומרת, לא יודע בשביל עצמה, כי עצמה היא בסדר.
זה לא לפי א'.
לפי א',
זה לא קשור.
הנשמה עצמה היא קשורה כל הזמן, סך הכל, יורם זה למטה שכל המירום היא. אבל היא עצמה, היא הייתה ככה גם קודם. רק הרגע רוצה הקדוש ברוך הוא לגלות מי, הנה, שמנו אותך במקום חשוך וכל המירום היא. אבל לפי האופן הבית, היא לא ירדה בשביל עצמה, בשביל לגלות מי היא. היא ירדה בשביל לזכך את העולם. אלא בכדי לתקן את הגוף, בנפש הבהמית, בחלקו בעולם, כי על ידי זה דווקא נשלמת הכוונה לדירה בתחתונים. אז זה דבר פשוט נפלא, שהנשמה, שומרים עליה, שירידה, כוונת הירידה, היא צורך עלייה, יש כאן שני אופנים. עלייה של העולם. כמובן שבגלל זה היא מתעלית. לא מצד לגלות מי היא, אלא בכדי להביא את עצמותו של הבורא בעולם. כמו שהוא בעלייה של ירידת הנשמה למטה, שעיקר עלייה הוא הבירוב והזיכוך די הגוף. כמו שאנחנו מדברים על הנשמה, עכשיו אנחנו אומרים, יש את ה... קודם אמרנו שככל שיורדים יותר, העלייה יותר גדולה. אמרנו, מי יורד יותר?
הגוף
יורד יותר נמוך מהנשמה, נכון? כי הנשמה היא רק שווה, היא רק פשוט לא במקום. הגוף יורד ממש למטה. אחרי שהצברנו כרגע שהנשמה מקבלת עלייה יותר גדולה באיזה... שהיא מאירה את הגוף, כן? כמו שהוא בעלייה של די ירידת הנשמה למטה. שעיקר העלייה הוא הבירור והזיכוך די הגוף. עיקר העלייה של הנשמה נעשית ממה? לא מהאופן א' בלבד שהיא מגלה את העוצמות שלה. אלא עיקר העלייה נעשה ממה? שהיא מאירה את החושך, מזככת את הגוף, מזככת את חלקו בעולם. על דרך זו גם בעלייה די לעתיד לבוא, על די הירידה די גלות. שעיקר העלייה היא בהגוף, אותו דבר לעתיד לבוא. שאומרים שמשיח יבוא, יהיו כל הגילויים של העתיד לבוא, כתוצאה ממה יהיו הגילויים לעתיד לבוא, כתוצאה מעבודה בגלות, איפה ייראו הגילויים די לעתיד לבוא, איפה יהיה העלייה העיקרית לעתיד לבוא. שהגוף עצמו הזה שירד למטה, והוא עצמו יאיר, הוא יקבל את העלייה הרבה יותר גדולה מאשר הנשמה, כי הוא ירד יותר נמורי. הייתה פחה ממש, החושך עצמו יאיר, העולם עצמו יאיר. זה היתרון שנעשה בנשמה על די חושך הגלות. האופן הראשון, מה האופן הראשון? הוא גילוי תוקף ההתקשרות שלו. זה האופן הראשון. מה האופן הראשון? האלף שאמרנו קודם, שמה הנשמה מקבלת פלוס בגלל הגלות, מה הפלוס? שמתגלה לכולם העוצמה שלה, גם לעצמה, מתגלה פתאום שיש לה עוצמות. הגן שמלובשת בגוף, והגוף הוא בגלות, כל הוא גם אז הנשמה אינה בגלות. אבל היתרון שנעשה בגוף הוא, איזה יתרון יהיה בגוף? שהחושך די הגוף כמו שהוא בגלות, שהוא חושך גדול יותר מהחושך שלו, כמו שהוא מצד עצמו, נפח לאור. הנשמה, מה נהיה בה, פשוט מתגלה... מה היא? מתגלה מה היא? אבל בגוף מה מתגלה? מתגלה פתאום שהוא בעצם אור. הוא לא מה שאתה חושב בכלל. אתה...
הנשמה היא אור והיא מתגלה יותר...
מתגלה התוקף שלה. הגוף...
החושך, הגוף, החוף מתגלה אור.
מתגלה אור. עכשיו לא סתם גוף, גוף בגלות, חושך בתוך חושך.
גוף בגוף כף.
יבוא הגאולה, מה הגאולה תעשה? שהחושך עצמו פתאום יתחיל לזרוח לעיר. יתרה מזו, שעל ידי זה שגם החושך שלו, כמו שהוא בגלות נפח לאור, נשלמת הכוונה לדירה בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה. זה התכלית הכוונה, תכלית העניין של דירה בתחתונים נשלם דווקא בירידה הזו כאן למטה. אוקיי, נשאר לנו הסיום של העניין. אפשר להמשיך הלאה. נמשיך, בוא, יש לנו עוד 2-3-2. הנה ידוע שלעתיד לבוא תהיה הנשמה ניזונת מן הגוף. יש ביטוי מעניין שמופיע בחסידות בהרבה מקומות, שלעתיד לבוא הנשמה תקבל מהגוף. היום הגוף מקבל מהנשמה. לעתיד לבוא יתגלה מעלת הגוף, יתגלה העצמות הזה שהגוף עצמו יתחיל להעיר, ואז הנשמה תקבל מהגוף. הנשמה זה כמו גילויים שתקבל מהעת. פי זה יש לומר שלעתיד לבוא יהיה לנשמה לא רק היתרון שנעשה על ידי החושך, אלא גם היתרון הבא מן החושך עצמו. יפה שלעתיד לבוא הנשמה תקבל את הבית. הנשמה מצד עצמה, מה הסברנו כרגע? אמרנו שיש שתי מעלות במושג ירידה צורך עלייה. או שהירידה עוזרת לנשמה להתגלות, או שהחושך עצמו מתהפך. אבל זה שהחושך עצמו מתהפך זה שייך רק לגוף. הנשמה היא לא חשוכה. אבל אם אני אומר לעתיד לבוא, הנשמה תקבל מהגוף, מה פרוש תקבל מהגוף? היא תקבל את המעלה שיש לגוף. היא תקבל מתנה שאין לה מצד עצמה. פתאום הגוף ייתן להגיד לה, אני התגלה בכוח העצמות, שגם החושך הפך להיות אור. אז בואי תקבלי את זה גם כן. דאגם שיתרון זה יהיה בעיקר בגוף, הרי היתרון הזה לא שייך בנשמה, כי הנשמה היא אור במהות שלה. היתרון הזה שהחושך הופך להיות זה שייך בגוף. אז הגוף אומר לנשמה,
אנחנו לא אמרנו שהנשמה בשביל שתהפוך את הגוף, היא צריכה להתחבר לעצמות.
יפה. אבל מי מקבל את מי נהיה מואר כשמתגלה כוח העצמות?
הגוף.
הגוף.
אבל
הנשמה,
יש בה כבר
היא פעלה את זה. הנשמה מצד עצמה היא מוארת, היא אור. דווקא בה,
היא מוארת, אבל ברגע בשישית
היא קיבלה את הכוח של עצמותו, קיבלה את הכוח הזה כדי לגלות את ה...
יפה.
אבל איפה התגלה המעלה הזו בעיקר? בגוף. הנשמה אומרת, אני גיליתי את זה.
אבל הנשמה יש לה כבר את זה.
הנשמה קיבלה כוחות, אבל יש בגוף מעלה, בו התגלה העניין, בו נעשה העניין, הגוף ייתן לה. יגיד לה, הנשמה, בואי, תהי שותפה.
תהי שותפה, זה מה שלקחת מהקדוש ברוך הוא, הכוח שקיבלת.
נכון, דעת, פעלת את זה בי. אבל זה נעשה בי, את תקבלי את זה.
קבוע.
גם הנשמה תקבל מהגוף יתרון, זה נקרא שהנשמה תהיה ניזונת מן הגוף. היא תקבל את הגילוי, היא פעלה את העניין ותקבל. על דרך הידוע, בעניין העלייה שנעשית בנשמה, על ידי ירידתה למטה בגוף ונפש הבעמית. בנוסף לזה שעל ידי ההלם והסתר די הגוף ונפש הבעמית, מתעוררים ומתגלים כוחות הנעלמים של הנשמה שהיו בה גם קודם ירידתה. יש, כמו שאמרנו קודם, היתרון הראשון הוא שאומרים שפשוט יבוא לי לביטוי מה שיש לך. אומרים לבן אדם, שמה יש לך כוחות? אם הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיונות, יש לך כוחות. אז איך קיבלת את הכוחות? בגלל הניסיונות, לא. את הכוחות היה לך. הניסיונות גילו לך את הכוחות. כן? אבל הפוטנציאל קיים, רק הגלות נתן לך הזדמנות לבטא את זה. יש בנוסף לזה, הנה על די שהנשמה מבררת ומזככת את הגוף ונפש הבמית, נעשה בה גם יתרון והוספה. בזה שתאירי את החושך, תקבלי מתנות שלא היו לך קודם. לא רק שהתגלה הפוטנציאל החבוי בך, שלא היה לך פשוט הזדמנות לבטא את זה רק עכשיו, תקבלי גם דברים שלא היה לך קודם. תקבלי עוצמות כאלה שלא היה לך.
זה נקרא שהיא מתעלה יותר משלושה.
יפה, בדיוק. זה נקרא שהיא מקבלת מהגוף. כמו שכתוב מושכני, אחריך נרוצה. על ידי שנפש האלוקית פועלת, שגם נפש הבהמית תהיה לאהבת השם, שאהבת הנפש הבהמית היא בדרך מרוצה. הרי הבהמה רצה, הבן אדם הולך. בעל תשובה יש לו התלהבות והתפעלות, הוא רץ מהר, האדם שהולך באופן ישר, הוא הולך רכב את צד אגודל. אומרים ליהודי, אתה תעשה בעל תשובה? תפעל על מישהו להיות בעל תשובה? ההתלהבות שלו תדביק גם אותך. אתה תקבל עוצמות, תקבל עוצמות כאלה שאתה לא מכיר אותם. זה נקרא מושכני, פתאום אחריך נרוץ, פתאום הנפש האלוקית מתחילה לרוץ, בגלל הנפש הבהמית שהיא במהות שלה רצה, ועכשיו קיבלת כוחות כאלה. לדי לנסה נרוץ זה גם נפש האלוקית. לכן כתוב אחריך נרוץ על לשון רבים. זה שהבהמה רצה זה בטבע שלה. זה שגם הנפש האלוקית מתחיל לרוץ, זה אומר שהוא מקבל מתנה מהגוף שאין לו מצד עצמו. לשעכשיו, כיוון שהנשמה היא המשפיע והגוף הוא המקבל, יתרון זה זה הנשמה שמקבל מהגוף אינו בשלמות. עכשיו, אין עדיין לגוף את היתרון הזה של ה... כי כרגע עדיין, הגוף עדיין, החושך הוא עדיין חושך, כן? הגוף עדיין זקוק לאור של הנשמה. הגוף זקוק לנשמה כרגע. השלמות היתרון זה מתי יראו את היתרון של הגוף, יהיה לעתיד לבוא. כיוון שאז תהיה הנשמה ניזונת מן הגוף, אז הגוף כולו יתאפס. החושך כולו יאים. אז עכשיו אני שומע, תגיד, וואו, איזה עוצמות יש כאן. היא לא מכירה את זה מעצמה. יש כאן גילוי העצמות שהתגלה בזה שובר את החושך. אני שומע, תגיד, לגוף.
זה התגלה דווקא דרך הגוף, מה שכאילו הכי לא ענייני, כביכול.
עכשיו נחזור לפסוק של המאמר, עכשיו נבין, עכשיו נסגור את הקצוות של הפסוק. זהו, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. מה אמרנו בתחילת המאמר, פרות הראשונה? שמי הם ציון? ציון זה היהודים שהם שומרי תורה ומצוות, הם נקראים ציון, שמצוינים במצוות. זה שישראל נקראים בשם ציון, אמרנו, מתי קוראים להם ציון ולמי קוראים ציון? הוא על ידי שעוסקים בתורה, עבודה וגמילות חסדים. הבאנו את הפסוק בישעיהו, שמביא את דברים, דברי בפיך, בצלדי כיסיתיך, כן? אמרנו, הבאנו שלושת העמודים. שהם כללות כל התורה והמצוות, שעל ידי זה הם נעשים מבחינת ציון. מה זה ציון? ציון זה מלשון סימן. שגם שנמצאים בגלות אינם נאבדים חס ושלום בין האומות. בדוגמה, דבר שיש לו סימן כפשוטו, כמו הדבר שהלך לאיבוד. אז במצוות השבת אבידה, אם יש חפץ עם סימן, אז אתה יודע למי להסביר את החפץ. למה? כי יש לו סימן. דבר יהודי, הוא נמצא בגלות, אבל יש לו סימנים. יש לו סימנים, דיינו הוא מסומן, הוא מקיים תורה ומצוות, יש לו סימנים, אבל דיינו הוא יכול לחזור. זה הסימן, מחזירים אותו לבעליו. ויתרה מזו, לא רק שהגלות לא גורם לו ללכת לאיבוד, הוא יכול לחזור הביתה, זה עצמו לא מספיק. אם רק בשביל זה, לא הייתי לחתחילה זכת לגלות. אני צריך ללכת כדי לחזור הביתה, הייתי נשאר בבית מלחתחילה. ויתרה מזו, שעל די עבודתם בתורה ומצוות בזמן הגלות, אם יהודי בזמן הגלות מקיים תורה ומצוות, מה זה פועל לו? אמרנו קודם, האופן הראשון, מתגלה עוצמות, שלא היה לו קודם. אם היית נשאר בבית מלחתחילה, ולא יהיה לך קשיים, לא היית מגלה את הכוח שלך. וזה שאתה נמצא בגלות, ואז אתה ציון, ואז אתה נהיה מצוין בתורה ומצוות, פתאום מתגלה העוצמות שלך. ותראה מזו של די, עבודתם בתורה ומצוות בזמן, הגלות נעשה בהם יתרון ועלייה. איזה עלייה? למעלה יותר מכמו שהיה בזמן הבית. עלייה יותר משם בזמן בית המקדש. במהו היתרון? שני דברים שאמרנו קודם. והיתרון הוא בשני עניינים. א', של די עבודה בזמן הגלות, מתגלה הנקודה הראשונה, מה זה הנקודה הראשונה? התוקף הבלי גבול דאור. כן? איך מתגלה התוקף הזה? שגם חושך הכי גדול, חושך הגלות, כולל גם החושך כפול ומכופל, שבדר הדי כבית הנשיכה, אינו מעלים לגבי. החושך הכי גדול לא מפריע לגלות את המהות שלך. זה בכללות הוא האור שלמעלה מהכלים, זה האור שבהבדלה. זה אור כזה שהוא לא מתפעל מהכלים. אור שהוא מדוד, מוגבל, אז רגע שיש איזשהו שבר בכלי, האור בורח. אבל אור שהוא מובדל, או שהוא לא מתפעל, הוא לא תלוי בכלי, אז השבר בכלי לא מבריח אותו, שהוא בלי גבול. אבל אף על פי כן הוא מוגדר בגדרו. אבל עדיין מדובר כאן על עוצמת הנשמה, הביור א', אמרנו, הנשמה לא מתפעלת מהגוף, לא מתפעלת מהחושך, לא מתפעלת מהמניות ועיכובים. אבל עדיין מה התגלה פה?
נשאר
בגדרו, התגלה תוקף נשמתי, תוקף חזק. שהחושך חזר לגלות התוקף, אבל עדיין אין כאן את מה שאמרנו, גילוי העצמות, ההפיכה של חושך לאור. זה עדיין גילוי של אור מאוד מאוד גדול. אבל בית, יש מעלה בית, מה שאמרנו קודם, מעלה יותר גדולה, שעל די הפיכת החושך לאור, מתגלה העצמות, שמה זה העצמות? שלמעלה מהגדרים בחושך לאור, שזה הרבה הרבה יותר נעלה, הרבה יותר גבוה. והנה, בפסוק זה, הסיום והחותם של ההפטרה, חזון ישעיהו, בפסוק הזה, על מה מדובר? על איזה מעלה? איזה מעלה שתהיה בנשמה? יש מקומות אנחנו יכולים לדבר על המעלה הראשונה? דהיינו שהתגלה בנשמה מעלה שהם לא מתפעלים מהחושך ומתגלה התוקף שלה. יש מקומות שאפשר לדבר על המעלה היותר גבוה, שמתגלה המעלה, שהעצמות התגלה, שאתה הופך את החושך לאור. בפסוק הזה, שזה הסיום והחותם של ההפטרה, חזון ישעיהו, זה הפסוק האחרון, שמסיים את ההפטרה שאומרים, שבת חזון, לפני תשעה באב, חזון ישעיהו, המחזה שלו על הגאולה, זה הפסוק שחותם את ההפטרה, והוא מביא כאן בסוגריים, שמדברים על ישעיהו בכלל, מי היה ישעיהו? דניינו של ישעיהו כשמו ישוע. קוראים לו בשם ישעיהו, ישעיהו זה מלשון ישוע. איזה ישוע הוא מוחזה, ישוע אמיתית, ישוע של הגאולה. ועד לישוע אמיתית שהגאולה שלמה שאין אחרי הגלות. וזהו גם מה שממשיך בכתוב, אשר חזה בימי חזקיהו. למה חשוב להדגיש כאן בימי חזקיהו? שידוע על חזקיהו את הלשון, שהגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. זאת אומרת, ישעיהו ניבא לגאולה בזמן של חזקיהו שאמור להיות משיח. זאת אומרת, מדובר כאן בנבואה על התקופה של הכי טובה, הכי נעלית. אז על איזה סוג העלייה של הנשמה צריכים לדבר בפסוק הזה, שמדברים על סוג הנעלה יותר, כן? אז מדבר בעילוי שיהיה בגאולה עתידה, וזה גופה בעילוי הבית. בעילוי הבית. מה זה העילוי הבית? לא בזה שיתגלה תוקף הנשמה, אלא התוקף הזה שיתגלה הפיכת החושך לאור. שהוא עיקר התכלית דאגלות. וזהו אומרו, תיפדה ושווה. מה זה תיפדה ושווה? ציון. מי זה ציון? ציון. זה הנשמה שנמצאת בגלות, שיש לה סימן. היא לא מתפעלת, אפשר להשיב את העבידה. אז אומרים עליה, תיפדה ושווה. מה זה תיפדה ושווה? תקרא את הפסוק ברצף. מה זה תיפדה ושווה? שאילוי זהו, אין בהגוף שיפדה מהגלות תיפדה, ואין בהנשמה שתשוב ממקום הגולה ושווה. המילה תיפדה מתאים על מי?
על הגוף.
כי הגוף היה בגלות. המילה שווה מתאים על מי? מי שרק צריך לשוב. על הנשמה. אז רואים ציון, יהודי כזה שהיה בשמה הגלות והיה מקיים תורה ומצוות בגלות, מה תהיה המעלה? מי יקבל את המעלה? מי יתעלה? גם הגוף וגם הנשמה. גם תיפדה וגם שווה. וזהו גם תיפדה במשפט ושווה בצדקה. דיילוי שיהיה בהגוף תיפדה ובמשפט. מה הכוונה במשפט? למה במשפט? כי מי הלך הכי רחוק? מי הלך הכי קשה? מי ירד הכי למטה?
הגוף.
מגיע לו להתעלות. כי למה הקדוש ברוך הוא שולח? אמרנו קודם, על פי הדין, על פי הכלל, למה הקדוש ברוך הוא שולח את האור, את הגוף למטה? הרי אמרנו ירידה לצורך עלייה. ומי שירד יותר נמוך מגיע לו לעלות. סתם ככה הקדוש ברוך הוא לא זורק משהו טוב למטה. הוא זרק נשמה לתוך גוף, זרק גוף לתוך גלות, ומה המטרה של כל זה? לעלות. אז הגוף הזה שהוא זה שנפל, יצירה אלוקית, יהודי, נפל נמוך, נפל כך ירוד.
אבל
עצם זה שזה גוף הוא כבר יותר...
יפה, הוא גוף, הוא גוף שקיים תורה ומצוות בעולם, אבל הגוף הזה מגיע לו להתהפך. ודאי, זה רצף של הפסוק. גוף של ציון. מגיע לו, כיוון שהגוף היה בגלות ממש, והיה בעניין דהפיכת החושך לאור, הוא היה בגלות, והוא נהיה במצב כזה שהחושך התהפך לאור. לכן היתרון והעילוי שנעשה על ידי זה, מה מגיע לו? באיזה צורה זה מגיע לו? מגיע לו על פי שורת הדין. במשפט, לכן אומרים ציון, במשפט תיפדה. מי, על מי, על מי הולך תיפדה? על הגוף של היהודי. מגיע לו. מה שאין כן זה שהנשמה שהייתה רק במקום הגולה. למה מגיע לנשמה לקבל את מעלת הגוף?
כי
תקנה אותו, עושים לה טובה, גם מגיע לה בתור צדקה. היא לא עצמו, היא לא הייתה בחושך, לא במשפט, היא לא הייתה בחושך, היא רק הייתה נמצאת, היא רק הייתה בהימצאות במקום, היא עצמה לא הייתה בשב. הנשמה מקבלת מהגוף, מה שאמרנו קודם שצדקה זה יותר, בגלל הגוף. מה שאין כזה שהנשמה שהייתה רק במקום הגולה ושווה תתעלה לבחינה זו, אולי על פי שורת הדין, אלא בצדקה. ולכאורה יש להוסיף, כמו שכרגע אתה מאיר, לכאורה יש להוסיף, שבפרט אחד יש יתרון בעליית הנשמה על הגוף, על עליית הגוף. למה? שעליית הגוף שבמשפט, מה זה משפט אמרנו? בצד אחד המילה משפט אומרת, מגיע לו, חייב. צד שני, משפט זה על פי הכללים. היינו שעלייה היא על פי חשבון וטעם הדעת. יש בזה איזה מדידה והגבלה. שינקן על יד הנשמה שהיא בצדקה היא למעלה מכל מדידה והגבלה. יוצא שבנקודה מסוימת דווקא הנשמה מקבלת יותר אפילו מהגוף.
היא
הלכה לשליחות, היא תקבל את זה ברחבות הרבה יותר גדולה.
אבל למה עדיין לגוף קוראים ציון?
אמרנו שציון זה יהודי שנמצא בגלות, ויש לו גוף ויש לו נשמה. והפסוק בא ואומר, יהודי שהיה בגלות, וקיים תורה ומצוות, לכן קוראים לו ציון. זה הוא, אמרנו בהתחלת המאמר, זה לא העיר, זה היהודי. למה קוראים לו ציון? כי הוא מצוין, הוא מסומן וקיים תורה ומצוות. יש לו גוף, יש לו נשמה. יגיע המשיח, אומר הנביא ישעיהו, חוזה, הוא מחזה, שיגיע המשיח, יהיה עלייה כתוצאה מהירידה. איזה עלייה תהיה? יש שתי סוגי עליות. יהיה עלייה של הגוף, יהיה עלייה של הנשמה. אז הפסוק מדבר על שניהם. יהיה עלייה של הגוף.
ציון פה הכוונה לגוף.
ציון זה הכוונה ליהודי שמקיים את הנשמה. עם גוף ונשמה ביחד.
גם נשמה.
עם שניהם ביחד.
אין שמה פדיה, לנשמה אין פדיה.
הנשמה לא צריכה פדיה, כי אף פעם לא הייתה בגלות.
איך אתה אומר שציון עם שניהם? קשה.
עוד רגע, בואו נסיים את המאמר. היהודי יש לו שילוב, יש לו גוף, יש לו
נשמה. זה ברור לי, אבל הדיוק, הדיוק שמה.
הציון זה...
אם אתה אומר לציון זה גוף של היהודי, זה
מסתדר. לפי הביור, אני לא קורא את הפסוק ציון במשפט ייפדה. אני קורא ציון, במשפט ייפדה ושווה הבצדקה. תיפדה זה הגוף, ציון זה הכותרת, ציון זה יהודי בגלות.
אז משמע זה גוף ונשמה.
בוודאי. ואז אני מחלק ואומר, במשפט תיפדה ושווה מזדקה. כך קוראים את הפסוק. ואין מקרא, עכשיו יסתדר, בגלל ששאלת, יסתדר. ואין מקרא יוצא מדי פשוטו. ועד שדווקא על די לימוד הפשט מתגלה העצם זה תורה. כי פשט הוא בעולם העשייה, שבו דווקא נשלמת הכוונה לדירה בתחתונים. אם נקרא את זה מדי פשוטו, זאת אומרת, הדבר הזה יתקיים כפשוטו ממש. ולכאורה יש לומר, וזהו גם אתה מפלימיות העניינים, לזה שהלימוד עם תינוקות של בית רבן, אבל שהם בוחץ הוא דווקא על פי הפשט. למה עם ילדים קטנים לומדים פשט? כי בפשט, הפשט זה לכאורה נראה הכי פשוט, עולם העשייה, אבל בפשט מתגלה העניינים הכי נעלים. יש לומר, זה כן הוא גם מנוגע לענייננו. הפסוק ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, אומר הרבי, יש כאן מאמר ארוך, והסברנו ודייקנו, אמרנו מזה שווה, והנשמה, והמעלות. דיברנו מאוד מאוד גבוה, אבל אחרי שסיימנו את כל המאמר, לא צריך לשכוח שאין מקרה יצא מדי פשוטו. מה הפסוק מתכוון לומר? שנצא מהגלות כבר. זאת אומרת, אמנם יש כאן ביורים נעלים ונפלאים, אבל העיקר העניין בזה, מה התכלס? הוא פירוש הפסוק כפשוטו. הפדיעה והיציאה מהגלות בפשטות בגאולה המתגובה שלמה.
איך שלא יהיה.
המאמר, עם כל הביורים, איך שלא יהיה שיהיה למשיח, תפקינו, בקרוב ממש בגאול לדידן. זה בעצם התכלית של כל העניין שיהיה משיח.